דברי נבוכים, חלק ב', פרק למד ב', עמוד רשמם א'. מה קרה? למה אין ספרים? יש מעט ספרים. בעברית לא אומרים יש את, לא אומרים יש כל הספרים. גם אומרים אין את, אומרים אין. בלי המילה את. מה? כי זאת עברית. טוב, הלאה. ההשקפה השלישית.
בדיוק.
מה?
אני
יודע אם זה דווקא גרמני. כן, ככה זה קורה. לא יודע. טוב, יחוויץ. נשת. טוב, וההשקפה השלישית. היא השקפת תורתנו ויסוד שיטתנו, והיא בעצם דומה להשקפה הפילוסופית הזו, זולת היא בדבר אחד. והוא שאנו סוברים כי הראוי לנבואה המתכונן לה, אפשר שלא יתנבא, וזה ברצון אלוהי, וזה לדעתי כי אין כל הניסים ונוהג כמנהגם. והרי הדבר הטבעי שכל מי שראוי כפי טבעו והוכשר כפי חינוכו ולימודו יתנבא. והמנוע מכך, הרי הוא כמי שנמנעה תנועת ידו כי רובעם, או נמנע מלראות כחיל מלך הרם כאשר ביקשו אלישע. אבל היות היסוד אצלנו ההתכוננות והשלימות במידותיות ובהגיוניות בהכרח, הוא אומרם אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. וכבר ביארנו את זה בפירוש המשנה ובחיבור הגדול, והודענו כי בני הנביאים עוסקים תמיד בהתכוננות. כן, עד כאן למדנו בפעם שעברה. זאת אומרת, הנבואה, לפי שיטתנו, היא פונקציה של שני דברים. א', הכנת האדם, וזה תכונה שבטבע. הכנה הזאת היא הכנה מידותית ושכלית. אבל יש עוד תנאי, והוא רצון השם.
מה הרמב"ם
יגיד
למשל על
שאר
בני הנביאים שלא
היו פה?
למשל,
במקרה
של אלישע, רואים שם איזה, יש שם מאות תלמידים,
הם היו עוד בקורס.
כלומר, הם לא השלימו את הקורס.
את ההכנות, כן? חסרות להם כמה נקודות, ולכן הם עדיין בקורס לנבואה, ועוד לא הגיעו לתואר. אבל ברגע שהם הכשירו את עצמם כראוי, הפכו להיות נביאים. מה, לא שומעים עליהם? יש המון נביאים שאתה לא שומע עליהם. למשל, בחרסי לחיש. למה זה חרסי לחיש? חרסים שמצאו בלחיש, ולכן קוראים להם חרסי לחיש. יש שם כל מיני כתובות שמצאו. מצאו באחד החרסים מכתב, ובכלל יש שם חליפת מכתבים בין ראש המצודה לבין ראש הצבא בירושלים, חזקי המלך יהודה. יש מצודה בלחיש, והיא תחת פיקודו של מפקד המצודה, והוא מתכתב עם ראש הצבא, כלומר עם הרמטכ"ל דאז, בירושלים. הוא מדבר שם על תנועות האויב, כי אז באמת האשורים התחילו להתפשט בארץ. השם נותן לו דיווח, דיווח מפורט על כל מה שקורה, על המצב של המצודה ומה אומר הנביא וכו'. כלומר, הדיווח, מה אמר הנביא, זה חלק מן הדיווח השוטף. כלומר, אז היה נביא בכל בית ספר, נביא בכל עירייה, היה נביא מחוזי וכו'. אתה לא שומע עליהם. מה זאת אומרת?
שהנביא של
האשורים,
גם למלך האשורי היה נביא.
יחסר, זה נביא שקר. כל אלוהי העמים אלילים. אבל הנביאים שלנו, זה נביאי השם. נכון. נו, טוב. אבל אגב, אני אומר הרמב״ם, אם כן, כל אדם הראוי לנבואה שיכשיר את עצמו לכך יתנבא, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא איננו רוצה. נכון, יש שני תנאים מפחיים: רצון השם וההכנה. אם אדם לא יתכונן, לא ינבא, שלא כדעת ההמון, שהיא ההשקפה הראשונה שקראנו אותה.
לא הגדרנו מה זה ההכנה.
הוא הסביר מה זה ההכנה. בהשלמות, ההתכוננות והשלמות במידותיות ובהגיוניות, הוא אמר את זה. אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. והרמב"ם מסביר גם בחיבורו הגדול וגם בפירוש המשנה שחכם פירושו כל ההגיוניות כולן, וגיבור ועשיר המידותיות כולן. טוב, נמשיך.
גיבור, איך הוא מגיע?
איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? כן, שהוא מתוקן במידות. איזה הוא עשיר השמח בחלקו? כן, אלה מידות, מידות בנפש. אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. כמובן זה לא סותר את זה שהם יהיו גם גיבורים ועשירים כפשוטו. זאת אומרת, נביא חייב להיות גם חזק בגופו. אם הוא לא יהיה חזק בגופו, אז הנבואה תהרוס אותו. עשיר הוא צריך להיות בדאגות. מה זאת אומרת? אם כל פעם שצריך לקחת, אני יודע,
שלושה ימים חופש להתנבב, הוא צריך לבקש מהמעסיק.
זהו, בזה הוא נביא. ירוד, אני ירוד.
אליהו הנביא?
מרוד.
הוא גם ירוד אולי, לא? מי אמר לך?
בלי אוכל, בלי כלום.
בלי אוכל, בלי כלום? סלח לי, איך האדם הזה מסתובב בארץ בלי לעשות עבודה?
אנשים
נותנים לו? מה? בזמן אחאב מלך ישראל? שם כולם עבדו לבעל וכו'. מה? הוא אדם עשיר. או למשל, כשבא אליהו לקחת את אלישע כתלמיד, אז שמה הולך לנשק לאביו ולאמו. מה עשה אלישע? שמה היה בתלם, שמה חרש עם שני בקרים, ומה שהוא עושה על המקום, לוקח את העול, עושה ממנו עצים, לוקח את שני הבקרים, שוחט אותם, עושה מזה סעודה ומחלק לכולם. אחר כך על המקום יכול לחלק שני שברים.
הוא עשיר. הנביא הגדול ביותר היה אני,
משה? לא. היה עשיר ביותר. איפה היה אני? הוא היה אדם עשיר מאוד. קודם כל, עד כמה שנדע, הוא היה נסיך במצרים לפני כן. כדי להיות נסיך במצרים צריך להיות עשיר, לא?
כן, אבל בתקופה שהנבואה התגלתה אליו...
דבר נוסף, מי אמר לך שהוא לא היה עשיר אצל יתרו? היה עשיר מאוד. היה רועה צאן יתרו חותנו כהן מדיין. אתה חושב שהחתן של כהן מדיין זה אדם זרוק? אדם עשיר ביותר.
אם רואים,
נכון, שלא לדבר על לוחות הברית שהיו שלו, רכושה פרטית. פסול לך שני לוחות אבנים. מה זה?
פסול לך,
או ותנה לך את העדות לך, כן? שברי הלוחות זה השלו. אבן מהירח, אתה יודע כמה זה עולה? אז אבן מהלוחות? לא יודע, אם היו מוצאים היום, היו מוכרים את זה.
אבל למה
נבואה
מחליש?
אם היום היו מוצאים דבר כזה, אי אפשר להעריך.
נכון.
למה נבואה מחליש, פיזית?
בגלל שזה מפגש עם מה שלמעלה משיעור קומתו של האדם כאדם. אדם איננו יכול לשאת את המראה הזה. כן, איך אומר דניאל אחרי הנבואה שלו? והודי נהפך עליי למשחית. לא יכול. הודי, כלומר המצב רוח שלי, הכל הלך שבור. ודאי, כדי להיכנס למצב של נבואה הוא צריך לצמח, צריך להיות בריא בגופו, צריך להיות גיבור. מה זה גיבור? זה גיבור
שזה להתגבר.
יש לו שמה
נבואה קשה. כן, נכון. וצריך להיות חכם. סתם איזה אחד, זה אידיוט, שאומר, כה אמר השם, לא, בסדר, אתה מבינים את הבעיה.
שלושת המרכיבים האלה חייבים
להיות? אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. ודאי. אז צריך לברר בדיוק מה מצבו ביחס לתוצר הלאומי הגולמי, מה הציונים שלו בספורט, ומה ה-IQ. מה? נכון, איזה חגורה יש לו? מה? מה משה?
נתן
לה אגרוף,
או לקח
מגריפה,
ועושים מקום,
כן, נכון. גם חזק. טוב. והודענו. אז הסברנו למה זה, למה הנקודה הזאת, כן? הסברנו למה זה כל כך חשוב שיהיה אפשרות שהנביא לא ינבא. הסברנו את זה, לא? הסברנו את זה. כן, אבל הסברנו את זה למה זה חשוב.
למה זה חשוב ש...
שתהיה אפשרות כזאת שהוא לא יתנבא.
מה לא?
הסברנו. הסברנו. מה אמרנו? חיים. כן, אבל לא הסברנו מה החשיבות של הדבר. פשוט מאוד. אם הנבואה היא הכרחית, כפי שהפילוסופים אומרים, יוצא לפי זה שהיחס אל האלוהות הוא יחס אוטומטי, לא יחס מוסרי. זה כמו שאם אתה יודע להפיק מן העולם הפיזיקלי כוחות מסוימים, אז זה מפעל יחידה בתהליך הנבואה לפי הפילוסוף, זה הנביא בעצמו. כן. האלוהים בכלל לא מודע לזה שחולבים אותו. מובן? בעוד אצל הפילוסוף, מה שאין כן בישראל, האלוהים זה מישהו, הוא מקיים דיאלוג, וידבר השם אל משה לאמור. כלומר, מישהו מדבר אל מישהו, ולכן היחס כאן הוא פנים אל פנים. זה מחייב, אני לא עומד בפני עצמי, כן? אפשר לומר, הנביא בעצם הוא סוג של סופר פילוסוף לפי הפילוסופים, ואילו לפי מה שאנחנו אומרים, הנביא הוא קטגוריה אחרת לגמרי מאשר הפילוסוף. הוא מי שהאלוהים מדבר עמו.
יש צד מה מהדברים שהרמב״ם בעצם אומר, שהאלוהים מדבר עם משה, אנחנו אומרים שהוא קיים. זאת אומרת, אני זוכר לדוגמה שבאחד מהשיעורים שלמדנו, הרב אמר שאם רואים ששעתו של הרשע או של...
משחקת לו,
כן. משחקת לו, אז לא להיכנס איתו לאימות באותו זמן.
נכון, אז מה?
זאת אומרת, יש מצב באמת בפועל שהמצב הוא לטוב או רע, וצריך לפעמים לדעת לנצל את המצב כמו שהוא.
כן, אבל זה גם מסיבות מוסריות. זאת אומרת, שעה משחקת לו, זה סימן שרצון השם הוא כך. זה לא סתם שיש לו כוח.
אם יש לי השפעה דרך כל מיני...
אבל זה אומר שאתה לא תצליח. זה מה שזה אומר. אל תתגרה ברשע כששעה משחקת לו, כי זה סימן שתיקשה.
טוב. לא תגור מפני...
אם אפשר, לא תגור מפני איש ותשפוט. מה?
האם אני אצליח או לא אצליח?
נכון.
אם אני מעריך שאני אצליח, אני מחויב.
נכון. נכון.
שמתי לב שניסיונות להתנגש בחיי עריצים ידועים תמיד נכשלים. זה היה אצל נפוליאון, אצל היטלר, אצל סטלין, אצל סדאם חוסיין.
אצל סאדאת.
לא, סאדאם הוא סתם פשיסט קטן שהגיע.
אתה אומר לא הצליחו. כשמצליחים להרוג אותו זה סימן שזה לא.
אבל משום ש...
הנרי הרביעי? הנרי הרביעי מלך צרפת? טוב, גם הוא.
לא, שפושים גדולים...
יש להם השגחה מיוחדת, אתה אומר.
יש השגחה מיוחדת משום שהם צריכים להגיע ל... לסוף הגיוני של כל הקריירה, שיש לימוד לאנושות.
So what?
לכן ניסיונות אלה תמיד נכשלות.
לא, אבל מה שהוא רצה להגיד בזה, כן, זהו, אז אתה אומר בעצם הכיוון שלי, זאת אומרת שגם כשיש מניעה בעולם, איננה מניעה סתמית מפני כוחות סתמיים, אלא מניעה רצונית מפני בעל הרצון שאיננו חפץ שתוכל להתנגד לו. מובן? בסדר? טוב. אפשר לומר שזה התהום המבדילה בין הפילוסופיה לבין הנבואה. כן? הפילוסופיה בעצם היא תהליך אימפרסונלי, ואילו הנבואה היא תהליך פרסונלי. לא, בכלל לא. נכון, אבל הנביא שהפילוסוף מדבר עליו זה בעצם פילוסוף בריבוע. זה לא מה שאנחנו קוראים נבואה. אין לזה שום קשר לנבואה העברית, נאמר. הנבואה בתפיסה שלנו.
אבל גם כשאנחנו אומרים שהנביא משוחח עם השם,
שהשם מדבר עמו.
אבל השיחה זה מושג גופני, גם זה כשמשתמש בביטוי הזה.
למה?
הביטויים אלה של שיחה הם לא ביטויים נכונים בקדוש ברוך
הוא. כן? אז במאמר ראשון, תסתכל בפרק, בואו נבדוק, יש פרק על דיבור, שיתוף שם דיבור. איפה זה? נו, איפה שמת את זה? לא, לא ראי בהתחזה.
שציבורים נבואה תמיד נתפסת כידיעת עתיד.
כן, אין לזה שום קשר. אין לזה שום קשר. אנחנו לא מדברים על ידיעת העתיד. נו, איפה שמת את זה? טוב, בוא נבדוק. הנה, בעמוד קוף חט. בעמוד קוף חט, אומר הרמב״ם, איני סבור אחרי שהגעת לדרגה זו, שהתאמת אצלך שהוא יתעלה מצוי לא במציאות ואחד לא באחדות, שצריך לבאר לך שלילת תואר הדיבור ממנו. ובפרט עם הסכמת אומתנו שהתורה ברואה. הכוונה בכך כי דברו המיוחס לו נברא ויוחס אליו מפני שאותו הדיבור אשר שמעו משה השם בראו וחידשו כמו שברא כל בריאתו וחידשה ויבואו בנבואה דברים רבים ואין הכוונה כאן אלא שתיאורו בדיבור כתיאורו בפעולות הדומות לפעלנו ולפיכך הודרכו המחשבות שיש שם מדע אלוהי משיגים אותו הנביאים כי השם דיבר עמהם ואמר להם כדי שנדע כי העניינים האלה שמוסרים לנו מאת השם הם לא מאחרע דעתם ורעיונם כמו שיתבאר וכבר הזכרנו לעניין זה ומטרת פרק זה כי הדיבור והאמירה לשון משותף נאמר על, על הדיבור בלשון כי אומרו משה ידבר ויאמר פרעה ויאמר על עניין המצטייר בשכל בלי שידובר בו נאמר ואמרתי אני בליבי ודיברתי בליבי ולבך ידבר וכו' וכו'. אחר כך הוא אומר, לא, כל פנים זה ברור, אנחנו קוראים דבר השם ידיעה הנמסרת לנו מאת האלוה שלא על פי הכרעת דעתנו כי אם על ידי האלוה בכבודו ובעצמו. זה נקרא דיבור. מובן? טוב, עכשיו מניין לו לרמב״ם הדבר הזה? הוא אומר כאן, אבל מה שהמתכונן אפשר שיימנע מלהינבא נלמד זה ממעשה ברוך בן נריה לפי שהוא תלמיד ירמיה והכשירו ולימדו והכינו והייתה חשקת נפשו להינבא ונמנע כמו שאמר יגעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי. מי אמר את זה? ברוך אמר את זה. כן. אתה יודע שגם כתוב בתורה מי השם אשר ישמע בקולו? מי אמר את זה? פרעה. אז זה אומר שהוא נביא? בגלל שהוא אמר פסוק בספר שמות? כשהוא אמר את זה הוא לא יודע שזה פסוק בספר שמות. אז גם ירמיהו מספר לך שברוך אמר את זה. נכון, זה סימן שהוא שאל את השאלה הנכונה. נכון, ולא מה השם. אפשר אפילו לומר ככה, שפרעה יודע מה השם, רק הוא לא יודע מי השם. נכון, הוא מכיר את האלוהות בתור הכוח הראשון שמאיתו כל דבר, זה הגיוני, הראשית של הכל, הסיבה הראשונה של הפילוסופים. אבל מי השם? כי אם הוא מי שהוא, אז אני אשמע בקולו. מי השם אשר אשמע בקולו? לשמוע בקולו של צריך שזה יהיה של מי שהוא, לא של משהו. מובן?
אז ימיהו
מספר
לנו מה שבאופן
נריה
אומר כדי ללמד אותנו?
מספר גם שתתקיע מלך יהודה אמר לו, לא? וגם מה שחנניה בן עזור אמר לו. חנניה בן עזור, אתה מסכים איתי שהוא היה נביא שקר? נכון, וירמיהו מביא את דבריו. אפילו במילים כה אמר השם. שם חנניה אומר, כה אמר השם. כן, הכלים המובאים בבלה ישובו וכו', כן? וזה עמד דברי שקר. כן, אז ונאמר לו על ידי ירמיה, כה תאמר אליו, כה אמר השם וגומר, ואתה תבקש לך גדולות, אל תבקש. וכבר היה אפשר לומר כי זה בפירוש שהנבואה ביחס לברוך גדולות. זאת אומרת, אין הכרח לומר את זה בדברי ירמיהו, כי יכולנו לפרש שמה שירמיהו רוצה לומר זה שברוך עוד לא הגיע למדרגה. כן? אבל חז"ל לא הבינו ככה, ולכן כך גם הבין הרמב״ם, שברוך בן נריה כן היה ראוי לנבואה, רק שעוקבה אצלו הנבואה מלמעלה, ברצון השם. אף על פי שיש ברשימת 48 נביאים שנתנבאו לישראל, יש מונים גם את ברוך בן נריה. איך מסבירים את זה? הכוונה שאז הוא לא היה, אז הוא לא קיבל, אחר כך קיבל.
יכול להיות שתוך כדי זה יוצא תלמידו של נריה
לא, לא, כאן כתוב במפורש שהוא לא קיבל. השאלה היא איך אפשר אחר כך למנות אותו בתור נביא.
וכשברוך בן נריה נכנס,
זאת הכוונה שבהתחלה הוא לא היה נביא למרות שהיה ראוי, אחר כך הוא היה נביא. מה? מה אתה אומר?
בזמן המניין
אנחנו מונים מאות שנים אחרי מותו. כשאנחנו מונים אותו הוא מת כבר מזמן, נכון? יש אגב ספר חיצוני שנקרא חזון ברוך. כן, חזון ברוך, זה נבואות של ברוך בן נריה. לא יודע, זה אחד הספרים החיצוניים. אולי זה גם דברי נבואות. לא, זה לא יכול להיות דברי נבואות, כי אז זה באמת ספרים חיצוניים. לא, יכול להיות שהיו לו איזה מין הערות. כן, יש פה שני דברים שקובעים: א', ההכנה שלו במידות ובשכל, ב', רצון השם.
אז אפשר לצדק פה את הנבואה,
הוא לא רצה לקבל את אותה הנבואה, את אותה הנבואה הוא לא רצה, אבל יש נבואות אחרות של יונה. כן, הרי מפורש בספר מלכים שהוא ניבא נגד אחד המלכים, יונה בן אמיתי אשר מגת החפר. וגם בספר יונה עצמו בסוף הוא כן התנבא. מה? זה היה זה? על זה זה היה? זה חושב. טוב. וכך אפשר לומר, באומרו גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. כן, זאת שאלה מעניינת. למה אין נביאים בזמן החורבן? כן, הרי באיכה כתוב מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. נכון? עכשיו, זה שנאמר מלכה ושריה בגויים אין תורה, דרשו במסכת חגיגה, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה, שנאמר מלכה ושריה בגויים אין תורה. עכשיו כאן הרמב״ם מביא את המשך הפסוק, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. למה? מחמת היותם בגלות כמו שנבאר. עכשיו זה מעניין, רבי יהודה הלוי אומר, מדוע אין נבואה בגלות? לא, מה רבי יהודה הלוי אומר?
רק בארץ
ישראל יש נבואה.
או בשביל
ארץ. כן, על כל פנים, רק ביחס לארץ ישראל אנחנו מוצאים נבואה. מה שאין כן לפי הרמב״ם, הרמב״ם איננו מקביל.
הוא צודק.
מה מסתתר אחרי זה? שאם אתה בגלות, אז אין שמחה אמיתית. שמחה זה שמחה בלי גבול, בלי כלוש, בלי שום.
סליחה, אתה אומר כאן עמדת הרמב״ם.
רמב״ם או רמב״ן?
בן מימון. רבי יהודה הלוי לא אמר את זה. רבי יהודה הלוי אומר שבאופן עצמי ארץ ישראל מסוגלת לנבואה, וחוץ לארץ לא.
זה מובן משום שאני אמרתי.
לא, הוא לא קשר את זה לעובדה של השמחה או לא שמחה.
זה סגולה, בלי קשר.
שזה טבע הארץ ההיא. טבע ארץ ישראל להופיע נבואות, וטבעה של אדמת חוץ לארץ למנוע את הנבואה. בלי קשר לשאלת השמחה או לא שמחה. הרמב״ם באופן מעשי אומר כמו רבי יהודה הלוי, שבזמן הגלות אין לנו נבואה, אבל לא בגלל בעיה טריטוריאלית, אלא בגלל בעיה של שמחה. ואז זה שתי שיטות.
אם בארץ ישראל אין שמחה,
כולם מסכימים. טוב, אבל מצאנו לשונות רבים, מהם פסוקי מקרא ומהם דברי חכמים, כולם הולכים לפי היסוד הזה, והוא שהשם מנבא מי שירצה ומתי שירצה, ודווקא לשלם החסיד בתכלית. אבל השכלים מן ההמון לא ייתכן זה אצלנו, כלומר שיתנבא אחד מהם, אלא כאפשרות שיתנבא חמור או צפרדע. זאת אומרת, אדם שאין לו חוכמה אין לו יותר אפשרות להיות נביא מאשר לחמור או לצפרדע.
כלבים כן חושים.
לחוש זה לא נבואה. זה בדיוק אגב אחד הדברים החשובים שצריך להבין. כדי להבין מה זה נבואה צריך לדעת ראשית כל שכבר אין הנבואה היום. נובע? אם אנחנו לא מבינים שזו תופעה שפסקה, לא אמרתי שלא יכולה, אבל אם אנחנו לא מבינים שזו תופעה שפסקה, אז אנחנו נוטים לפרש את הנבואה בדומה לכל ההשראות או התחושות או התופעות הפרפסיכולוגיות אלה או האחרות המתהלכות בחלל העולם. אין לזה שום קשר, כי אם אתה אומר שהנבואה היא מין השראה, אז גם היום יש נביא. והרי ידוע לפחות כך היא אמונת ישראל די היום, שבימינו אין נבואה.
אז הנבואה פסקה ב...
זאת אומרת שזו תופעה שונה מכל התחושות האלה של הכלבים או של בעלי החזון או מגידי העתידות לדומה, לעניין, לכדומה.
מתי זה הפסיק? בחורבן בית העם?
לא, זה הפסיק בימי מלאכי. חז"ל אומרים כשהגיע אלכסנדר מוקדון לארץ ישראל מתו שלושת הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי. אינני יודע אם זאת עובדה היסטורית מדויקת, אבל מה שחז"ל רוצים לומר זה שהתפשטות הרוח היוונית זה אנטיתזה לנבואה.
פילוסופים?
הרוח היוונית.
אני לא מבין, זה קשור להשפעה חיצונית או שזה קשור עם חורבן בית המקדש וכו'? למה שהיום אתה אמרת שהרב אמר שמוכח
זה קשור לסילוק השכינה. סילוק השכינה מושפע בין היתר מחורבן בית ראשון, זה נכון, אבל זה לא הכל. צריך גם איזושהי מהפכה תרבותית בעולם שמסלקת את הכישרון הנבואי, וזה הרוח היוונית ההלניסטית.
מתו שלושה אחרונים?
שלושת הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי.
אפשר להגיד שהופעתו של קאנט
ומכבי צחר
שהפילוסופיה
קיבלת זה הכשרה? למה אפשר לומר? אתה יודע שהרב קוק אומר את זה.
כן?
כן, באורות. בישראל ותחייתו פסקה י"ז. כן? שנפילתה של הפילוסופיה זה כדי לאפשר את הופעת הכוח המדמה, כדי שהתרבות תיבנה על יסודו. ומתוך כך תהיה הכשרה בנפש לקבלת רוח עליון. אז בינתיים העולם סובל, כי העולם נתון תחת שלטון הדמיון, כפי שאנחנו רואים היום שהאודיו ויזואלי שולט על הכל, נכון?
זה הכשרה?
אבל זה הכשרה.
אני לא מבין מה זה בדיוק הדמיון, לא מבין מה הדמיון שמדובר עליו. מה זה הדמיון שולט בעולם? איזה דמיון?
למשל, פעם הדבר הכי חשוב בחברה, כלומר השפיץ של החברה היה הפילוסוף. מדוע? מי שחשוב שהפילוסוף יודע את האמת. היום השפיץ של החברה זה הפסיכולוג. למה? מפני שהפסיכולוג מדבר על מה שחשוב באמת, שזה התחושה הסובייקטיבית שלי. זאת אומרת שהדמיון נשתלט על השכל. פעם האמינו שיש פתרונות אובייקטיביים לשכל, היום כבר לא מאמינים בזה.
את הפילוסופיה אתה לוקח כפתרון אובייקטיבי?
כן, זה לפחות לזה התיימרה הפילוסופיה להגיע עד קאנט. זה לא שלט. שלט. אז זה לא שלט. זאת אומרת, היום? היום זה אקסיסטנציאליזם. זאת אומרת, איך אני חווה את מה שאני חווה, איך אני חי את זה שאני חי. זה לא פילוסופיה במובן הקדמון של המילה, זה אותה מילה, כן? זה אותה מחלקה באוניברסיטה. אבל זה דבר שנותנים לו קצת תקציבים בשביל בחורים שלא הצליחו במדעים מדויקים. תבין? ככה זה היום.
מדעי הדשא.
בדיוק, מדעי הדשא, כן? כן? מה אתה עושה בחור יקר עם הג'ינס הקרוע והגיל באוזן ועם המבט הבוהה? אני לומד מדעי הרוח. זה מה שנשאר מזה, כלום, אפס, הבל וריק, כלום. בצורפת עושים מזה הרבה עניינים, כן? כלומר, זה מאוד חשוב לדעת לדבר, לדבר כמה שפחות מחובר למציאות, זה יותר טוב. זאת אומרת, אם תגיד משפט ארוך שאין לו שום משמעות, אתה באמת פילוסוף גדול. היה אחד כזה שקראו לו ז'אק לקאן, כן? סטרוקטורליסט. יש אומרים שרק הוא ידע מה שהוא מתכוון לומר, ויש אומרים שגם הוא. זה מה שאומרים תמיד שיש רזים, מה זה סתרי תורה, רזי דאורייתא. זה מה שאף אחד לא מבין חוץ מהרב. יש רזין דה רזין, זה מה שגם הרב לא מבין. דרידה. ברנאר אנרי לוי.
כן, הוא בכוונה מסבך את המשפטים שלו, זה חלק מאוד.
כן, אבל הוא לא מצליח להמריא כמו ז'אק לקאן.
הוא חי עוד ז'אק
לקאן? לא.
הרב, מה לגבי ויפתח השם את פי האתון? מאיפה היא קיבלה את הידיעה לדבר? מה זה?
הרמב״ם לא חושב שהיא דיברה. לא. הרמב״ם לא חושב שהאתון דיבר. זה הוא יסביר עוד. טוב, זהו היסוד אצלנו שהכרחית על כל פנים ההכשרה. לא, זה לא משהו. זהו היסוד אצלנו שהכרחית על כל... מה? כן, שחרית על כל פנים ההכשרה וההשתלמות, ואז תהיה האפשרות שבה תלויה גזירת השם. ואל יתעך אומרו בטרם את צורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. למי זה נאמר? ירמיהו. אז אם כך, אתה רואה הרמב״ם, אתה לא צודק. אתה רואה שאדם הוקדש להיות נביא עוד ביותו ברחם אמו, או אפילו לפני זה. אם כן, אתה רואה שהוא אפילו ללא הכנה היה ראוי לנבואה כבעלי ההשקפה הראשונה. מה? ודאי שזה סותר. למה לא? לפי שזה מצב כל נביא שהכרחית לו הכנה טבעית, הנה זה מה שהוא עונה, מעיקר יצירתו כמו שהתבהר. כלומר, הוא מפרש כמוך, בסדר.
לא, אבל ברור שמוכרח להיות פה גם משהו מהקדוש ברוך הוא, הכנה כלשהי. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים...
הכנה שאם הוא יוציא אותה אל הפועל, אז הוא יהיה נביא. כן. וזה בניגוד להשקפה הראשונה. השקפה הראשונה, המובד בעמוד רשמם, היא ההשקפה של כל ההמון, שאדם מהלך לו מפצח גרעינים בשבת אחרי הצהריים, ופתאום... יד השם.
אבל זה אומר גם שיש אנשים שבתכונות שלהם הם לא מצליחים לעבור את הקורס.
נכון, זה מה שזה אומר. כלומר, טיפשים מלידה לא יכולים להיות נביאים.
לא טיפשי מלידה, גם לדוגמה גמדים בגוף.
נכון.
שהם נבראו ככה נמוכים.
נכון, אז הוא לא יכול. הוא לא יכול.
יש כאלה שכחים כיתה שהם מגדל בבריאתם. מוכנים לזה, בטרם
פתוחה בבית לימודת, ומוכרים
את הקורס, ביום
אחד. אבל אומרו, נער אנוכי, אם כן אתה רואה, מה זה נער? זה גם כן איזה ילד. זה גם איזה ילד. אז מה אתה אומר שהוא התנבא? אתה רואה שהוא היה רק נער, ונער ברור שאין לו כל חוכמה. כבר ידעת שקראה העברית יוסף הצדיק נער, והוא בן 30 שנה. ושם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים, נכון? אז שם הוא נקרא נער, למרות שהוא בן 30.
יצחק היה בן 37, אז הוא נקרא נער.
לא כתוב שם נער. אז
תשלח
יצחק אל נער. נכון, נכון, אתה צודק. אבל לפי הרמב״ם הוא לא היה בן 37. היה ילד קטן. רבי אברהם בן הרמב״ם אומר שאביו אמר לו שלא יכול להיות שהיה בן 37, בגלל שאז היה צריך להיות כתוב והאלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק. וכתוב רק ניסה את אברהם, משמע שיצחק בכלל איננו מודע לניסיון.
מה זה לא מודע?
וכאילו
שניהם ירדה?
הלכו, מה ללכת זה בעיה? יש לי ילד בן שנתיים, גם כן הולך.
פעמיים ואיפה שניהם ירדה?
כן, פעמיים ואיפה שניהם ירדה. שאל אותו, תגיד לי, מה זה, איפה עשה לעולה? אל תדאג, היא בסדר. רק מגיע, קושר אותו. איפה שוב ניסיון? ככה הרמב״ם מסביר. בניגוד לדעת חז"ל. חז"ל אמרו שהוא היה בן 37. איך חז"ל התארצו את הקושיה שלו? למה לא כתוב והאלוהים ניסה את יצחק?
שבשבילו זה לא היה ניסיון.
יפה, כי בשבילו זה לא ניסיון. כיוון שהוא צדיק של מידת הדין, אז אין שום ניסיון למי שהוא מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור מידת הדין, לתת את עצמו. אבל לאברהם, שהוא מידת החסד, זה ניסיון. לא. על כל פנים, אז מכאן אין ראיה. אבל ביוסף ברור שהוא היה בן 30 והוא נקרא נער. ונקרא יהושע נער, והוא בגבולות השישים, והוא אומרו בזמן מעשה העגל ומשרתו יהושע בן נון, נער לא ימוש מתוך האוהל. איך הוא יודע שהוא בן 60 בערך? הוא אומר ככה, הוא משה רבינו אז בן 81, כן, קורא בן 80 כשהוא עמד לפני פרעה, ושמע זה בשנה הראשונה ליציאה ממצרים, אז הוא בן 81, וכל ימיו 120, וחיה יהושע אחריו 14 שנה. איך הוא יודע את זה? שכתוב בחז"ל שהיה שבע שנים של כיבוש ושבע שנים של חלוקה. אז הרמב״ם מניח שאחרי שבע שנות חלוקה מת יהושע. זה חידוש. וימך היה יהושע 110, זה כתוב במפורש. הנה נתבהר לך, כי יהושע אז בן 57 שנה לפחות הוא קראו נער. לכן מה שכתוב בירמיהו נער אנוכי, אין הכוונה שהוא צעיר.
זה מצב,
כן, זה מצב, אבל הוא באמת היה מבוגר יותר, ירמיהו, גם כשהתחיל את נבואתו, ולכן אל תתפלא שהוא היה נביא.
זה משמעות שהוא כפוף,
יכול להיות
רוחנית, הוא כפוף למישהו,
או אפילו משפטית למישהו,
משפטית או רוחנית,
כן, ודאי. וכן אל יתעך מה שנאמר בהבטחות באומרו אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם ביואל, כן. אם כן אתה רואה, כולם ינבאו, וניבאו בניכם ובנותיכם. כולם, כל בשר. זה סותר את דברי הרמב״ם, נכון? למה? אז זאת אומרת, זה אפילו בלי הכנה, אז אם ככה זה אפילו בלי הכנה. איך הוא יסיר את לב האבן? על ידי שאנחנו נכין את עצמנו או לא? זאת השאלה. הרמב״ם אמר שאי אפשר לוותר על ההכנה. לא, זה בדיוק ההפך מהמילה, מושג הכנה. מלמעלה זה ההפך של ההכנה. אם את אומרת שמשהו בא מלמעלה, סימן שאני לא מכין את עצמי.
למה? אם יש לך בית מידה, זה הכנה מלמעלה.
לא, ההכנה, ההכנה לזה שהוא יתכונן.
יש הכנה אקטיבית ויש הכנה אקטיבית.
נכון, אבל לא ייתכן, אומר הרמב״ם, שאדם יהפוך לנביא אם הוא לא יתאמץ. לפי דברייך, הוא יכול לא להתאמץ. וזה באמת קושי על הרמב״ם פה, הפסוק הזה. לפי שכבר פירש את זה והודיע מה תהיה אותה הנבואה, ואמר זה כניכם חלומות יחלמון, בחוריכם חזיונות יחזו. זאת אומרת, זה לא נבואה ברמה הגבוהה ביותר באמת.
כמה זה מה שהוא
אומר, זה המשך הפסוק. וניבו בניכם ובנותיכם. איך? זקניכם, חלומות יחלמון, בחוריכם, חזיונות יחלמון.
כולל...
יפה, זה מה שהוא אומר. לפי שכל מגיד נעלמות, בין שהיה זה מצד הקסם והרגש, כמו הכלבים, או שהיה מצד חזון אמת, הרי הוא נקרא נביא. כלומר, נביא זה שם כללי. ולפיכך נקראו נביא הבעל ונביא האשרה, נביאים. הלא תראה, אומרו יתעלה, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום. שם מדובר על שקרן. אבל מעמד הר סיני, זה נושא לפעם הבאה.